זבחים דף כ"ד מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. זוהי הברכה הנרגשת שמשה רבינו, כשהוא ראה את המלאכה המופלאה של הקמת המשכן לשם ולתפארת על ידי בצלאל ביחד עם חכמי הלב, הוא בירך אותם את הברכה הזאת שהיא השראת השכינה במשכן הקדוש הזה. אחר כך הוא אמר את הפסוק וינועם השם אלוקינו וכולי, אחר כך את המזמור יושב בסתר עליון עד סוף המזמור והראו בישועתי, ובכך הוא קידש את המשכן שעשו בצלל וכל חכמי הלב. שנים אחר כך בא דוד מלך ישראל לקדש את המקום שעליו עתידים לבנות את בית המקדש, לקדש את העזרה, והוא השתמש עם אותו מזמור קדוש שאמר אותו משה רבנו, את המזמור של יושב בסתר עליון, ביחד עם שתי לחמי תודה, שתי לחמים של קורבן תודה, וככה הוא קידש את העזרה, הפך את העזרה להיות מקום קודש, מקום קדוש. ומכיוון שהעזרה היא כל כך קדושה, אז כשכהן בא לעבוד בבית המקדש, והוא בא לדרוך על האדמה הקדושה של העזרה, הוא צריך מאוד להקפיד שלא תהיה חציצה בין רגלו של הכהן לבין קרקע העזרה. ועל זה אומרת המשנה, היה עומד על גבי כלים, על גבי בהמה, על גבי רגלי חברו, פסל. כשכהן עומד על העזרה, אבל יש לו חציצה בינו לבין העזרה, למשל שהוא עומד על גבי כלים, על גבי בהמה, על גבי רגלי חברו, והוא הקריב קורבן, לא נאמר בסדר, לא נורא, היה עדיף שהרגל שלו תהיה על קרקע העזרה, אבל בסדר. לא, מכיוון שהוא עמד על גבי חציצה, היה חציצה בין רגליו לבין העזרה, הקורבן יהיה פסול. אומרת הגמרא מנהלן, מאיפה המקור שזה באמת יהיה פסול? דתנא דבי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל עמד ברייתא. כתוב ככה, הואיל ורצפה מקודשת, רצפת העזרה הרי היא מקודשת, הרי שדוד המלך קידש אותה, כמו שביארנו, וכלי שרת מקודשים, כמו שכתוב, וימשכם ויקדש אותם, קידשו את כלי השרת. אז מכיוון ששניהם מקודשים, מה כלי שרת? לא יהיה דבר חוצץ בינו לבין כלי שרת, כמו שכשכהן בא לקבל את הדם בכלי שרת, אנחנו רואים, הפסוק אומר, ולקח הכהן, לומדים מכאן, שהכהן חייב להחזיק את הכלי שרת בידו, הוא לא יכול לקחת כפפה, הוא לא יכול לקחת שום חציצה בין ידו לבין הכלי שרת, מכיוון שהכלי שרת הוא מקודש, ואסור שיהיה חציצה בין היד של הכהן לבין הכלי שרת. אז אותו דבר, אף רצפה, שגם היא מקודשת, לא יהיה דבר חוצץ בינו, בין הכהן, לבין הרצפה. ואם כן, אם הכהן עומד על גבי כלים, על גבי בהמה ועל גבי חברו, רגל חברו, העבודה שלו תהיה פסולה. רגע, אבל למה צריך להביא שלושה דוגמאות? למה לא מספיק להביא דוגמה אחת שאפילו אם הכהן עומד על גבי רגל חברו, העבודה שלו תהיה פסולה? למה צריך להביא עוד שתי דוגמאות? אומרת הגמרא, הוא צריכה, דיאש מינן כלי, אם הברייתא, אם המשנה הייתה מלמדת אותנו שכשהכהן עמד על גבי הכלי, עבודתו פסולה, הייתי אומר, נו בדי שזה חציצה, דלאו מינה הוא, דלאו מינה דבשר הוא, כלי זה לא אותו מין במינו, זה דבר אחר, זה לא בשר, אז כשכהן עמד על גבי כלי, זה חציצה גמורה, ולכן זה באמת פוסל. אבל בהמה דמינה דבשר הוא, הימה לא, אבל בהמה שכשהכהן דורך עליה, אולי נאמר שזה מין במינו, הרגל של הכהן והבהמה, שניהם זה בשר, והכלל הוא מין במינו, אינו חוצץ, ואם כן זה לא יהיה חציצה, לכן כתוב שגם לגבי בהמה זה כן נקרא חציצה, וישמינן בהמה, גם כן לא היינו לומדים מכאן לגבי אדם, הייתי אומר, דלא מינה דאדם הוא, אתה יודע למה כשעומדת על גבי בהמה, אז זה נחשב חציצה, מכיוון שזה לא במינו, בהמה זה לא מינו של אדם, אין פה מה להרחיב, זה שתי דברים אחרים. אז אם כן, ודאי שזה נקרא חוצץ, ודאי שזה יחצוץ, אבל לעומת זאת אדם, אבל חברו דאדם הוא, לעומת זאת חברו שהוא כן אדם, אז אולי נאמר שזה לא חציצה כי זה מין במינו, אמא לא צריכה, לכן צריך לומר שגם זה נקרא חציצה. והמפרשים מסבירים שאומנם זה באמת מין במינו, אבל הכלל הוא שכדי שזה לא יהיה, כדי שזה לא יהיה חציצה, צריך שזה יהיה בטל. אבל רגלו של חברו זה לא יהיה בטל, אז לכן זה כן נחשב חציצה. מה כל כך משמעותי בזה שלא יהיה חציצה בין רגלו של הכהן לבין העזרה? מה כל כך חשוב שרגלו של הכהן תהיה מונחת על גבי העזרה? העזרה, הקדושה שלה הייתה כל כך גדולה. אחד מגדולי המקוננים של עם ישראל היה יוסף בן גוריון. הוא חיבר קינה והוא מבכה מרה על חורבן בית המקדש. מה אנחנו איבדנו? איזה מקום קדוש? ושם הוא אומר, כשהכהנים היו עומדים על גבי העזרה, אז הוא כותב שם, הייתה אדמת קודש, הדורכים עליה השיגו חוכמה ונדבקה בהם רוח הקודש. כשאדם עמד על קרקע העזרה בבית המקדש, הוא זכה לכל כך חוכמה נשגבה שהוא יכל לזכות, והוא זכה לרוח הקודש. כל כך קדושה מופלגת הייתה בעזרה. ואם כן, כשיש חציצה בין הכהן לבין העזרה, אומר הרבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, חלק א' דרוש י' א', אומר, כשכהן עומד על קרקע עזרה, אי אפשר שיהיה בינו חציצה לבין הקרקע המקודשת הזאת, כי אם יהיה איזשהו נתק ביניהם, בין הכהן לבין הקרקע, הוא מאבד את הקדושה, הוא מאבד את הקשר לקדושה. ולכן כל כך משמעותי וכל כך חשוב שהכהן יעמוד ממש על קרקע העזרה, ולא יהיה חציצה בינו לבין הקרקע. למעשה, יש לנו עוד כמה שאלות לגבי דיני חציצה. דבר ראשון, הגמרא מביאה ברייתא. תניא רבי אליעזר אומר, רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על הרצפה. רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה. שתי הדוגמאות זה רעיון אחד, שמכיוון שרגל אחת של הכהן עומדת כמו שצריך על קרקע עזרה בלי חציצה, אבל הרגל השנייה עומדת על אבן או על כלי ויש כאן חציצה. לפי איזה רגל אנחנו מתייחסים? לפי הרגל של העזרה, ואם כן העבודה קשרה, או לפי הרגל שנמצאת על גבי הכלי, ואז העבודה תהיה פסולה. אז הוא אומר תלוי, רואין כל שאילו ינטל הכלי ותינטל האבן, יכול לעמוד על רגלו אחת ויעבוד? האם כשיקחו את האבן, יקחו את הכלי, האם הכהן יוכל להמשיך לעמוד ולעבוד רק על סמך אותה רגל שנמצאת בעזרה? אז עבודתו תהיה קשרה, כי אנחנו מבינים שאין פה, הוא לא נשען למעשה על הרגל הזאת שנמצאת על גבי הכלי, אז זה לא נחשב שהוא עומד על הכלי. אבל ואם לאו, אבל אם כשאתה תיקח את האבן, אז הוא לא יוכל לעמוד בצורה כזאת, הוא לא יכול לעמוד על רגל אחת, עבודתו פסולה, כי אז אתה רואה שהוא ממש עומד גם על הכלי או על האבן, ויש כאן חציצה, אז עבודתו תהיה פסולה, וכאן הגמרא מביאה שתי שאלות. באי רבי עמי, נדלדלה האבן ועמד עליה מהו? מה קורה אם האבן התנתקה מהמקום, האבן של העזרה, והוא עומד על האבן הזאת? מצד אחד זה אבן של העזרה, אבל מצד שני זה לא מחובר לעזרה, שאלה אם זה נחשב חלק מהעזרה או לא. מצד אחד, איך דאין דעתו לחברה לא תיבא אלך. אם הוא מתכוון להשאיר לקחת את האבן מכאן, והוא לא מתכוון לחבר חזרת האבן למקום, אז בדי פה אין שאלה, כיוון שיש כאן חציצה בין הכהן לבין הקרקע האמיתית של העזרה שנמצאת מתחת לאבן הזאת, ואז עבודתו תהיה ודאי פסולה. דוודאי חייצה, כי תיבא אלך, איפה כן הספק, דעתו לחברה. מה קורה עם דעתו של זה שאחראי על בניין בדק הבית בבית המקדש, הוא כן מעוניין לחבר חזרת האבן הזאת למקומה. האם אז זה גם יהיה חציצה ברגע שהכהן עומד על גבי האבן הזאת או לא? מאי, כיוון דדעתו לחברה, כמה דמחברה דמיה? מכיוון שמתכוונים לחבר חזרת האבן הזאת, אז זה נחשב כאילו זה מחובר. מה תגיד, צריך עוד לשים פה קצת טיט מסביב? בסדר, אבל על כל פנים האבן הזאת היא לא משהו שחוצץ, כי זה חלק מהעזרה, כי דעתו להשאיר את זה שם, וזה חלק ממינו של בית המקדש, וזה נחשב חלק מבית המקדש. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, מכיוון שאשת מיה התלישה, מכיוון שכרגע המציאות שהאבן תלושה, אז חציצה, מה לעשות, הוא עומד על אבן, והעזרה בכלל נמצאת מתחת לאבן הזאת, ויש פה אבן שחוצצת בינו לבין העזרה, אז העבודה שלו תהיה פסולה. זו שאלה שהוא שאל. הוא גם מביאה עוד שאלה. רבא זוטי בא אלה הכי. הוא שאל את השאלה של רבי עמי בצורה כזאת. באי רבי עמי, נעקרה האבן ועמד במקומה מהו. מה קורה אם האבן לגמרי נעקרה מהמקום? היא לא רק נדלדלה ונמצאת שם, אלא פשוט עקרו את האבן משם, וכרגע יש פה כזאת סוג של גומה, והכהן נמצא בתוך הגומה הזאת, והוא עושה את העבודה. האם אנחנו אומרים שזה כשר או פסול? מה שתי הצדדים? מה היא קמי בא אליי? כי קדיש דוד רצפה עליונה קדיש, או דילמה עד להרעיץ את דתאום הקדיש. האם השאלה היא, כשדוד המלך קידש את העזרה, האם הוא קידש רק את האבנים העליונות של העזרה, או שהוא קידש ממש את כל האובי של הקרקע עד התהום? ואם כן, כשהכהן עומד על גבי האדמה מתחת לאבן, אז זה לא נקרא חציצה? או שנגיד לא, הוא קידש רק את האבנים, וכרגע אין פה אבן, הכהן עומד על גבי הגומה שמתחת לאבן, אז אם כן, זה נחשב שהוא לא עומד במקום קדוש. אומרת הגמרא, אם כן, ותיבא אליי כל העזרה כולה. אם ככה, השאלה היא לא דווקא כשאבן אחת נעקרה. השאלה היא, מה קורה כשכהן עומד על גבי האדמה? זה לא קשור פה לנעקרה אבן אחת. השאלה היא פה שאלה אחרת, אם כן. כשאתה רוצה לשאול האם רק האבנים התקדשו, או כל הקרקע התקדשה, זה שאלה אחרת, מה שלהגיד, נעקרה פה אבן והוא עומד באותה גומה. אם כן, לא זה היה השאלה של רבי עמי. אלא אומרת הגמרא, השאלה היא אחרת. לעולם פשיטה לידעד ארעית דתאומה קדיש. באמת היה פשוט ביותר לרבי עמי שכל השטח של העזרה, גם באדמה עד התאום, הכל התקדש בקדושת העזרה. אז אם כן, מה שתי הצדדים? למה כשכהן עומד בתוך הגומה אנחנו אומרים שיכול להיות שהעבודה שלו תהיה פסולה? אם זה התקדש בקדושת העזרה, אז אין פה חציצה. התשובה היא, האם ואחי כמה בעלי דרך שירות בכך, האם זה נראה לך דבר יעלה על הדעת שאדם עומד בתוך גומה ומשרת? ככה מתאים לעשות בהיכל מלך, לעמוד בתוך כזאת גומה? או אין דרך שירות בכך, או שזה לא דרך ככה להתנהג, לעמוד בתוך כזה, בתוך כזאת גומה? תיקו, השאלה הזאת באמת נשארה בספק. המשנה הביאה פסול נוסף, שכשכהן עובד את העבודה בצורה הזאת, העבודה שלו תהיה פסולה. לגבי כשהכהן מקבל את הדם של הקורבן ביד שמאל, קיבל בשמאל פסול, אבל זה לא לכל הדעות, ורבי שמעון מכשיר, רבי שמעון סובר שהעבודה תהיה כשרה אם הקבלת הדם הייתה ביד שמאל. מה באמת ההסבר במחלוקת בין רבנן לבין רבי שמעון? אומרת הגמרא, תנו רבנן, יש פסוק, פסוק אומר ככה, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה. אפשר לשים לב שיש כאן שתי עבודות בפסוק הזה. ולקח הכהן, הכוונה קבלת אדם, ונתן על קנות מזבח העולה, זה זריקת אדם. באמצע כתוב המילה באצבעו. עכשיו, באצבעו, איפה שכתוב אצבע, יש כלל שזה הכוונה דווקא ימין. למה? כי יש גזרה שווה בין קמיצה למצורה, ששם כתוב, במצורה כתוב באצבע ימנית, ולומדים שזה גם בקמיצה זה צריך להיות בימין, לומדים לכל התורה, לכל מקום שכתוב בתורה אצבע, זה הכוונה אצבע ימין. אז פה כתוב באצבעו, אנחנו מבינים שצריך שזה יהיה דווקא בימין. כל השאלה היא, מה עושים באצבעו? האם את קבלת אדם עושים באצבעו, או את זריקת אדם עושים באצבעו, או את שתיהם ביחד עושים באצבעו? בכל מקרה, מה שעליו נאמר מילה באצבעו, חייב לעשות דווקא בימין. עכשיו אומרת הברייתא, תנו רבנן, באצבעו ולקח. צריך לכתוב פה באצבעו, ככה הגרסה המתוקנת. עכשיו, המילה באצבעו כתובה אחרי המילה ולקח. אז אם כן, מלמד שלא תהה קבלה אלא בימין. אם הפסוק אומר ולקח באצבעו, זה אומר שזה חייב להיות דווקא בימין, כי באצבעו בכל התורה כולה הכוונה ימין. ולקח זה קבלה, קבלה צריכה להיעשות בימין. באצבעו ונתן, הרי כתוב אחרי באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, זה אומר שגם הנתינה, עדיין זריקת אדם, צריכה להיעשות באצבעו, הכוונה בימין. שלא תהה, מלמד שלא תהה נתינה, אלא בימין. זה דעת הנקמה, שהם לומדים שגם קבלת אדם וגם זריקת אדם צריכה לעשות בימין. אמר רבי שמעון, וכי נאמרה יד בקבלה? וכי כתוב דבר כזה, המילה יד בקבלת אדם? איפה כתוב בקבלת אדם יד? כתוב כאן באצבעו ונתן על קנות מזבח העולה. לא כתוב לגבי ולקח הכהן את המילה יד. אז הגמרא הבינה שמה שרבי שמעון מתכוון להגיד, שמכיוון שקבלת אדם נעשית ביד, ופה כתוב באצבעו, אז אם כן, הקבלת אדם, אנחנו לא לומדים שזה חייב דווקא לעשות בימין, אלא רק זריקת אדם שהיא באצבעו, רק היא צריכה לעשות בימין. אומרת הגמרא, אלא באצבעו ונתן, זה אני מסכים. נתינת אדם על זריקת אדם על המזבח, אומר רבי שמעון, על זה אני מסכים, שזה באמת על זה נאמר באצבעו, ובאצבעו, בכל התורה כולה הכוונה בימין, באצבעו ונתן, שלא תהיה נתינה אלא בימין, הועיל ולא נאמר, זהו, זה באמת יהיה בימין. מה שכתוב באצבעו, זה מדובר על נתינה, שנתינה צריכה להיות בימין, זריקת אדם אני מסכים שצריך להיות בימין. אבל הועיל ולא נאמרה יד בקבלה, קיבל בשמאל, כאשר כיוון שבקבלת הדם ששם כתוב ולקח הכהן מדם החטאת, מדם החטאת שם לא כתוב יד, אז לכן אני אומר, אם היה כתוב יד, גם יד, איפה שכתוב בתורה יד, זה הכוונה ימין. אבל לא כתוב כאן יד, ובאצבעו לא מדובר על קבלת אדם, אז אם כן, קבלת אדם יכול להיעשות בשמאל. הגמרא פה לא מבינה. ורבי שמעון, ממה נפשך? מה זאת אומרת יד, אצבע? אתה לומד גזרה שווה ממצורע? אז במצורע יש גם יד וגם אצבע. אם כתוב פה אצבע, זה גם טוב. מה זה משנה אם כתוב יד? כתוב אצבע. ואצבע בכל התורה כולה, הכוונה ימין. אז היא התלה גזרה שווה, כי לא נאמרה יד בקבלה מהיה והיא. אפילו אם לא כתוב יד. בכל מקרה צריך ללמוד גזרה שווה שזה צריך להיות בימין. כי הרי לומדים גזרה שווה לא רק מיד, לומדים גזרה שווה גם אצבע. הפסוק לגבי מצורה כתוב גם יד ימנית וגם אצבע ימנית. אז לומדים כל מקום שכתוב בתורה או יד או אצבע, זה הכוונה ימין. אז אמנם לא כתוב פה יד, אבל על כל פנים כתוב כאן אצבע. אז צריך שזה יהיה דווקא בימין. והיא לת לגזרה שווה, אתה יודע מה, תגיד שרבי שמעון לא לומד את הגזרה שווה ממצורה, ולכן בקבלה זה לא חייב להיות לעשות בימין, אפילו שכתוב שם האצבע, הוא סובר שהאצבע כאן זה לא הכוונה ימין, כי הוא לא לומד גזרה שווה. אבל אם ככה נשאלת השאלה, היא לת לגזרה שווה כי נאמרה יד בקבלה מה יווה, אז למה לגבי החלק השני של הפסוק, לגבי באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, שזה זריקת אדם, כאן רבי שמעון מודה שזה חייב לעשות דווקא בימין. מאיפה רבי שמעון ילמד שזה צריך להיות דווקא בימין? אמר רבי יהודה, לעולם לת לגזרה שווה. לדעתי, באמת, רבי שמעון לא, בכלל לא סובר את הגזרה שווה, שאיפה שכתוב או אצבע או יד, הכוונה ימין. אלא, ואחיקה אמר, וכי נאמר יד ימינית בקבלה? בקבלת אדם כתוב שזה צריך להיות דווקא יד ימינית? לא כתוב. אז אם כן, למה שזה יצטרך לעשות דווקא בימין? כתוב, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, לא כתוב ימין. לא כתוב ימין, אז אפשר גם בשמאל, קבלה בשמאל כשרה. אומרת הגמרא, הואיל ולא נאמר יד בימין בקבלה, קיבל בשמאל כשר. שואלת הגמרא, רגע, ובנתינה כן כתוב ימין. אמר לי, רבא יחי, אפילו נתינה נמי, בנתינה גם כתוב רק באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה. ואם לא, אם איפה שלא כתוב ימין, זה יכול להיות גם בשמאל, אז למה לגבי זריקת אדם, רבי שמעון כן סובר שזה חייב להיות דווקא בימין? מאיפה הוא למד את זה? אלא מה? אומרת הגמרא, חייב להיות שהוא כן סובר גזרה שווה. ועוד, וחילת לי לרבי שמעון גזרה שווה, ודאי שהוא לומד גזירה שווה, יש לי מקור, חוץ מזה שבאמת חייב להיות שהוא לומד גזירה שווה, כי אחרת מאיפה הוא לומד שזריקת אדם צריכה לעשות בימין, אני גם יודע מציאות שהוא סובר שלומדים גזירה שווה. מאיפה אני יודע? ועתניה רבי שמעון אומר, כל מקום שנאמר יד אינה אלא ימין, אצבע אינה אלא ימין. הוא אומר את זה במילים הכי ברורות שיש. איפה שכתוב בתורה יד זה ימין, איפה שכתוב בתורה אצבע זה ימין. למה? למה שזה יהיה ימין, ריבונו של עולם? אז איפה כתוב אצבע שזה צריך להיות ימין? איפה כתוב יד שזה צריך להיות ימין? המקום היחיד שזה כתוב זה בגזרה שווה שלומדים ממצורע. אז סימן שרבי שמעון כן סובר את הגזרה שווה ממצורע. אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, לעולם איתלי גזרה שווה. ודאי שרבי שמעון סובר את הגזרה שווה שלומדים ממצורע, שאיפה שכתוב יד או אצבע זה הכוונה דווקא ימין. ואחיקה אמר, זה מה שמתכוון להגיד רבי שמעון, וכי נאמרה יד בקבלה, וכי נאמרה יד בקבלה, לא כתוב המילה יד, כתוב אצבע לגבי נתינה, לגבי זריקה, אבל לא כתוב יד לגבי קבלה. הואיל ולא נאמרה יד בקבלה, אלא אצבע. עכשיו, אולי נגיד שעושים קבלה באצבע, מי אמר שבאצבעו הולך על הנתינה, על הזריקת אדם? אולי באצבעו הולך על קבלת אדם? זה לא יכול להיות. איך תקבל את אדם באצבע? אתה צריך יד שלמה שתחזיק את הכלי. זה מה שאומר, ואי אפשר לקבל באצבע. לא נאמרה יד בקבלה אלא אצבע. כתוב כאן אצבע בין קבלה לבין זריקה. כמו שאמרנו בפסוק, המילה באצבעו כתובה אחרי קבלת אדם ולפני זריקת אדם. אז אם כן, כתוב כאן אצבע, המילה הזאת לא יכולה להתאים על קבלת אדם, כי אי אפשר לקבל באצבע. היא יכולה להתאים רק לזריקת אדם. אז לכן אני אומר, קיבל בשמאל כשר, מכיוון שקבלת אדם לא על זה נאמר המילה באצבעו, כי אי אפשר לקבל את אדם על ידי אצבע, רק ביד. אומרת הגמרא, אמר לי רב סמא בריד רב אשי לרבינה, למה אתה חושב ככה שאי אפשר לעשות קבלת אדם על ידי אצבע? אפשר ודאי. אפשר דוד לאוזן לשפת מזרק ומקבל בה. אפשר לעשות כזה סוג של אוזן, הכוונה סוג של טבעת כזאת בשפת המזרק, יצמידו את זה לשפה של המזרק, והכהן ידחוב את האצבע שלו לתוך אותה טבעת, וכך הוא יחזיק את המזרק ויעשה קבלת הדם רק על ידי אצבע. אז אם כך אולי נאמר שהאצבע שכתוב לגבי קבלה וזריקת הדם, זה דווקא צריך להיות בימין, אז מאיפה רבי שמעון סובר שקבלה לא חייבת לעשות בימין? אלא אמר אביה, אביה מביא מקור אחר, במקרא נדרש לפניו ולאחריו כמפלגי. המחלוקת בין רבנן לבין רבי שמעון, זה לא אם לומדים גזרה שווה או שלא לומדים גזרה שווה. ודאי שלומדים גזרה שווה ממצורה. ודאי שאצבע הכוונה ימין. כל השאלה היא, המילה באצבעו, האם היא כתובה על מה שכתוב לפניו, על הקבלת הדם, או שהיא נאמרה על מה שכתוב לאחריו. האם זה כתוב על מה שכתוב לאחריו? דהיינו על זריקת הדם. לפי דעת רבי שמעון זה נאמר רק על לאחריו, רק על עבודת זריקת הדם, וזה חייב לעשות בימין. לעומת זאת לפי רבנן, מקרא נדרש גם לפניו וגם לאחריו, אז גם קבלת הדם וגם זריקת הדם צריכים לעשות דווקא ביד ימין ולא ביד שמאל. אומרת הגמרא, אז זה באמת דעת רבי שמעון ורבנן, וקיבלנו באמת הסבר מעולה למה רבי שמעון מכשיר אם עשו קבלת הדם בשמאל, כיוון שהוא לומד שהמילה באצבעו לא נאמרה על קבלת הדם, ולכן זה לא חייב לעשות בימין, ורבנן סוברים שזה פסול, אם זה בשמאל, מכיוון שהם סוברים שהמילה באצבעו שאומרת שחייב להיות בימין, נאמרה גם על קבלת הדם. עכשיו הגמרא מביאה דעה שלישית לגבי המילה באצבעו, או בכלל באופן כללי, האם מקרא נדרש לפניו או לאחריו. אמר אביי, עד רבי אלעזר ברבי שמעון מפקה מדאבוה ומפקה מדרבנן. דעתו של רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי יוצאת מדעת אביו רבי שמעון בר יוחאי ומדעת רבנן, כי הוא מביא דעה שלישית. דתניא, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, כל מקום שנאמר אצבע בקבלה, כמו במקרה שלנו, הפסוק שלנו אומר, וקיבל הכהן באצבעו ונתן על המזבח. אם כתוב המילה אצבע לגבי הקבלה, אז אני לומד מכאן שאם שינה בקבלה פסול, אבל אם הוא שינה בנתינה כשר. אם קבלת הדם הייתה לא ביד ימין, עבודה תהיה פסולה. אבל אם זריקת הדם, נתינת הדם תהיה לא ביד ימין, העבודה תהיה כשרה. אבל למה סובר רבי אלעזר ורבי שמעון שאצבעו נאמרה בקבלה? בגלל שרבי אלעזר סובר, מקרא נדרש לפניו, סובר שכשכתוב באצבעו זה כתוב על המילים שכתובים קודם, וקודם כתוב את המצווה של קבלת אדם, אז המילה באצבעו שחייב לעשות דווקא בימין נאמר על המצווה של קבלת אדם. יש דוגמה שהמקרא נדרש לפניו, ואם כן זה מרבה זריקת אדם דווקא. והיכן נאמר אצבע בנתינה, איפה באמת כתוב המילה אצבע מיד אחרי נתינה, שנגיד מקרא נדרש לפניו שנתינה, דיינו זריקת הדם, צריכה לעשות דווקא בימין. דכתיב, ולקחת מדם הפר, ולקחת מדם הפר, איזה פר מדובר פה? פה מדובר בפר המילואים שהיה בשבע ימים לפני שהיה חנוכת המשכן, שמשה רבינו שימש בבית המקדש, היה את הפר הזה שהביא משה רבינו, פר המילואים. ולקחת את מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעך. זאת אומרת, הפסוק אומר שעם האצבע צריך לקחת מדם הפר, זה הכוונה קבלת הדם, ונתת על קרנות המזבח, זה זריקת הדם, באצבעך. אז לפני המילה באצבעך, שזה הכוונה ימין, מה כתוב? ונתת על קרנות המזבח, זה הכוונה זריקת הדם. לפי רבי אלעזר שמקרא נדרש לפניו, אם כן, כאן מעכב שזה יהיה דווקא בימין הזריקת הדם. אבל מה שכתוב לפני פניו, דהיינו לפני המצווה של זריקת הדם, כתוב ולקחת מדם הפר, את זה סובר רבי אלעזר שמקרא לא נדרש לפני פניו, וזה לא חייב להיות דווקא בימין. כסבר, מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו, ולכן במקרה הזה הקבלת הדם לא תהיה חייבת להיות בימין, רק זריקת הדם, ועוד דבר סובר רבי אלעזר, ולא לאחריו. מקרא גם לא נדרש לאחריו, ולכן הפסוק שהבאנו בהתחלה, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, אז המילה באצבעו לא הולכת על הזריקה של ונתן, אלא רק על ולקח על קבלת הדם. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר אצבע וכהונה, אינה אלא ימין. לומדים את זה ממצורע עשיר. כמו שבמצורע עשיר כתוב שם המילה אצבע, וכתוב שם כהונה, ושם זה חייב להיות דווקא בימין, ככה בכל מקום בתורה שכתוב או המילה אצבע, או המילה כהונה, זה הכוונה, זה חייב להיות דווקא בימין. כסל כדעתין, תרתי בעינן. בהתחלה הגמרא רצתה להגיד שצריך שיהיה כתוב גם אצבע וגם כהונה. כדכתי, ולקח הכהן מדם החטאת, כתוב הכהן, ואחר כך כתוב באצבעו, אז כתוב גם כהן וגם באצבעו. ויליף ממצורע, ולומדים את זה, גזירה שווה ממצורע עשיר. דכתי וטבל הכהן את אצבעו הימנית, שם כתוב כהן, כתוב אצבעו, כתוב ימנית. אז רואים שתמיד שכתוב כהן ואצבעו, זה חייב להיות דווקא ימין. אז אם כן, מכאן לומד רבי יוחנן, תמיד שכתוב בתורה כהן ואצבע, זה הכוונה שהעבודה צריכה לעשות דווקא בימין. שואלת הגמרא, והרי קמיצה, המצווה שצריך, כשמגיבים מנחה לבית המקדש, יש מצווה שהכהן מכניס את שלושת האצבעות האמצעיות לתוך המנחה, מכניס כמה שנכנס בתוך כף ידו, ולוקח את הקמיצה, מקטיר את הקומץ על המזבח. שם כתוב בקמיצה, לא כתוב שם אצבע. דלא כתיב בה אלא כהונה, ולא כתוב שם אצבעו. ותנן, קמץ בשמאל פסול. שם כתוב שאם הקמיצה הייתה ביד שמאל, הקמיצה תהיה פסולה. אז רואים מכאן שגם כשכתוב רק כהונה ולא כתוב אצבע, גם אז חייב שזה יעשה דווקא בימין. אלא אמר רבא, זה באמת לא נכון מה שרצינו להגיד, שזה צריך להיות דווקא גם אצבע וגם כהונה, אלא או זה או זה. או, זה. או אצבע או כהונה. ואם כתוב אחד מהמילים האלה, או אצבע או כהונה, אז זה אומר שהעבודה צריכה לעשות דווקא בימין. אמר לה אביי, הרי הולכת איברים לכבש, תכתיב בו כהונה. כשהיו שוחטים את הקורבן תמיד, בבוקר או בין הארבעים, היו לוקחים את האיברים, את הרגל, את הראש, את כל האיברים של הקורבן, וממקום השחיטה היו מעלים את זה למזבח, היו לוקחים את זה לכבש של המזבח. סוג של רמפה כזאת, איך שזה נקרא היום. היו לוקחים את זה עד לכבש של המזבח. הולכת האיברים לכבש, העבודה הזאת, שם כתוב כהונה. דכתיב והקריב הכהן את הכל, כתוב כהונה הכהן, והקטיר המזבחה. אז רואים מכאן שצריך הכהן לקחת ולקרב את האיברים אל הכבש. הולכת האיברים לכבש. ואמר מר, זו הולכת האיברים לכבש. שזה מצווה של הולכת האיברים לכבש, שכתוב שם את המילה כהן ותנן, הרגל של ימין בשמאלו הוא בית אורה לחוץ. שם כתוב שהכהן, זה שזכה לשאת את הראש של הקורבן ואת הרגל הימנית של הקורבן, הוא היה צריך לשאת את זה לכבש, אז ביד ימין הוא לקח את הראש, וביד שמאל הוא לקח את הרגל, הוא הקפיד שבית אורה יהיה לחוץ. מה פירוש בית אורה? זה הרי כשחותכים את הרגל, אז יש את המקום החתך, ויש את המקום איפה שהיה האור, שזה המקום, הצד השני. אז הוא צריך לדאוג שהצד השני יהיה כלפי חוץ, כי ככה זה יותר דרך כבוד, לא להראות לכולם את המקום החתך, אלא להראות לכולם את המקום החלק. וככה הוא נשא את הראש בימין ואת הרגל בשמאל. אם אנחנו אומרים שאיפה שכתוב כהן, חייב שזה יעשה בימין, אז היינו צריכים לתת את העבודה של לשאת את הרגל לכהן אחר, כי בנסיעת האיברים לכבש, העבודה הזאת היא חייבת לעשות רק בימין, כי כתוב שם המילה הכהן. אז איך אפשר לשאת גם ביד שמאל את אחד מהאיברים? איך באמת נתנו לכהן לשאת גם ביד ימין וגם ביד שמאל? הרי כתוב לגבי נסיעת האיברים לכבש את המילה הכהן, וזה אומר שזה חייב לעשות דווקא בימין. מתרצת הגמרא, כי אמרינן או אצבע או כהונה בדבר המעכב כפרה דומיה דמצורע. מה שכתוב, שכשכתוב או כהונה או אצבע, זה חייב להיות דווקא בימין, זה בעבודות כאלה שהן מעכבות את הכפרה, שבלי העבודה הזאת הקורבן לא מחפר. לעומת זאת, בהולכת האיברים לכבש, בכלל הכתרת האיברים, גם אם לא היו בכלל מקטירים את האיברים של הקורבן, בעצם זה שזרקו את הדם על גבי המזבח, כבר הקורבן כיפר. אז במקרה הזה באמת זה לא חייב לעשות בימין. כאלה עבודות שהן לא מעכבות, לא חייבים לעשות דווקא בימין. כמו העבודה הזאת של הולכת האיברים לכבש. אבל לעומת זאת, עבודות כאלה שמעכבות, כמו קורבן של מצורע שמעכב את הכפרה, שם באמת חייב שיעשה בימין, אם כתוב שם או כהונה או אצבע. שואלת הגמרא, והרי קבלה דכתיב בו כהונה, ודבר המעכב בכפרה הוא, הרי קבלת אדם, זה עבודה שמעכבת כפרה, וכתוב שם הכהן, כתוב שם כהונה, ובכל זאת כתוב, ותנן קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשיר. אז אמנם לפי דעתנא קמא, מכיוון שכתוב כהונה, אז אם קיבל בשמאל זה יהיה פסול, מכיוון שזה חייב לעשות בימין. אבל למה רבי שמעון מכשיר? הרי כתוב שם הכהונה. אומרת הגמרא, רבי שמעון תרתי בהי, רבי שמעון צריך שגם יהיה כתוב כהונה וגם באצבעו. שואלת הגמרא, ומי בהי רבי שמעון תרתי, וכי רבי שמעון צריך באמת שיהיה כתוב גם כהונה וגם אצבע? והתניא, רבי שמעון אומר, כל מקום שנאמר יד אינו אלא ימין. כל מקום שכתוב בתורה יד, הכוונה דווקא לימין. וכל מקום שכתוב אצבע אינו אלא ימין. ומאיפה לומד אם כן רבי שמעון שכל מקום שכתוב יד זה הכוונה ימין וכל מקום שכתוב אצבע זה הכוונה ימין? מספיק שכתוב אצבע. הוא לא סובר שצריך שיהיה כתוב גם יד וגם כהן, גם אצבע וגם כהן. אם התורה אומרת באותו פרשה את המילה יד או את המילה אצבע, זה כבר אומר שזה חייב לעשות בימין, לפי דעת רבי שמעון. סימן שהוא לא זקוק גם שיהיה כתוב כהן בשביל שזה יהיה בימין. אז קשה על מה שאמרנו שלפי רבי שמעון צריך את שתיהם כדי שזה יהיה דווקא בימין, גם שיהיה כתוב כהונה וגם אצבע. אומרת הגמרא, אלא ימין, אומרת הגמרא, אלא אצבע לא באה כהונה. או, אצבע לא באה כהונה. אם כתוב את המילה אצבע, כבר אתה יודע שזה ימין. גם אם לא כתוב כהונה. אבל כהונה באה אצבע. כשכתוב רק לשון כהן, זה עדיין לא מה שזה חייב לעשות דווקא בימין, אלא רק אם כתוב אחר כך את המילה אצבע. שם צריך שיהיה כתוב את שתיהם. אם כתוב כהונה, צריך שגם יהיה כתוב אצבע. שאלת הגמרא, לגבי קבלה כתוב כהונה, אבל אנחנו הרי לא לומדים משם שזה חייב להיות דווקא בימין. אז לפי דעת רבי שמעון, כי הוא סופר שקבלה בשמאל, כשר. ואלא כהן למה לי, אז למה כתוב באמת לשון של כהונה בקבלת אדם? אומרת הגמרא, בכהונו. מלמדים מכאן, מלמדים מהמילה הזאת הכהן, שהוא חייב להיות לבוש בבגדי הכהונה. אחרת, אם הוא עשה קבלה בלי בגדי כהונה, הקבלה שלו תהיה פסולה. שואלת הגמרא, והרי זריקה, דלא כתב בהו אלא כהונה, ותנן זרק בשמאל פסול, ולא פליג רבי שמעון. הרי זריקה גם כתוב רק, הרי בזריקה לא כתוב שם אצבע או יד, כתוב שם רק כהן. ואם כן, לפי דעת רבי שמעון, זה לא חייב לעשות דווקא בימין, כי בשביל שזה יעשה בימין צריך שיהיה כתוב אצבע או יד, ורק אז לומדים שזה חייב לעשות בימין. ובכל זאת זריקה כתוב ברייתא שזה חייב לעשות בימין, ורבי שמעון לא חולק וסובר שזה חייב לעשות דווקא בשמאל. רואים שרבי שמעון גם אוחז שאיפה שכתוב כהונה, זה חייב להיות דווקא בימין. אומרת הגמרא, אמר רבי, פליג בברייתא, בטח שרבי שמעון חולק על ההלכה של זריקה גם. הוא חולק גם על קבלה וגם על זריקה, כמו שראינו מקודם לגבי קבלה, שרבי שמעון אומר שאפילו בשמאל זה קשר, כי לא כתוב שם אצבע בעבודת הקבלה, אלא רק כהונה, וזה לא מספיק בשביל להגיד שזה צריך להיות בימין. גם לגבי זריקה הוא סובר רבי שמעון אותו דבר, שזה יהיה קשר בשמאל, כי לא כתוב שם אצבע. נתניה, קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשיר, גם זרק בשמאל פסול ורבי שמעון מכשיר. אומרת הגמרא, אלא, עד האמר רבה, שאלת השאלה, לכאורה, בסדר, אז קיבלנו באמת את ההלכה הזאת, שבא לחדש כאן רבי יוחנן, שבשביל שזה יהיה חייב להיות דווקא בימין, צריך שיהיה כתוב כהונה ואצבע. אם בפרשה כתוב המילה אצבע והמילה כהונה, זה אומר שהעבודה הזאת חייבת לעשות דווקא בימין. שואלת הגמרא אבל שאלה עכשיו על רבה, אלא הדה אמר רבה. רבה אומר על הפסוק שכתוב, ומיתר השמן אשר על כפו. מדובר פה על מצורה שצריך להביא לוג שמן, שמזים שבע הזעות כנגד הפרוכת מהלוג השמן. מה שנשאר מהשמן, אומר הפסוק, ייתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית, דיינו על הקצה של האוזן הימנית של המצורה, ועל בוען ידו הימנית, על האגודל הימני של המצורה, ועל בוען רגלו הימנית, ועל האגודל של הרגל הימנית. הכהן צריך לעזות מהשמן בשלושת המקומות האלה. כתוב על כל אחד מהם המילה ימנית, גם על תנוך אוזן ימנית, גם על הבוען יד ימנית, וגם בוען רגל ימנית. לומד מזה רבי, לומד מזה רבה. מה שכתוב יד ימנית, זה בשביל ללמוד גזרה שווה יד, יד לקמיצה. בקמיצה, שזה המצווה שכשמביאים מנחה לבית המקדש, הכהן צריך לקמוץ בידיו, להוציא את הקמיצה בשביל להקטיר על המזבח, לא כתוב שזה חייב לעשות דווקא ביד ימין. אבל מכיוון שכתוב את המילה יד בקמיצה, וכתוב יד במצורה, ידו הימנית, לומדים גזירה שווה שגם לגבי קמיצה זה חייב לעשות דווקא בימין. רגל, רגל, מה שכתוב על בוען רגלו הימנית, למה צריך לכתוב הימנית לגבי הרגל של המצורה? לומדים מזה גזירה שווה לחליצה. כשאחד נפטר לא עלינו בלי ילדים, ואשתו נשארת זקוקה לייבום. אשתו לא יכולה להתחתן עם כל אחד שהיא רוצה, אלא אחד מהאחים של הבעל שנפטר בלי ילדים צריך לתת לייבום, להתחתן איתה. אם הוא לא רוצה להתחתן איתה, אז היא צריכה לחלוץ את נעלו של היבם, של אח של בעלה, ועל ידי זה, כחלק מהתהליך, היא נהיית מותרת להתחתן עם מי שהיא רוצה. אז שם לא כתוב איזה רגל צריך לחלוץ את הנעל של היבם, אבל מכיוון שבמצורה כתוב רגלו הימנית, לומדים גזרה שווה, הרגל שכתוב לגבי חליצה, לרגל שכתוב לגבי המצורה, כמו ששם אצל המצורה זה ימין, ככה גם לגבי חליצה זה צריך דווקא להיות ימין. אוזן אוזן לרצייה. כתוב שכשאדם קונה עבד עברי, אז כמה זמן הוא צריך לעבוד? 6 שנים. עברו 6 שנים והעבד אומר, תשמע, אין לי מה להגיד, אני מאוד מרוצה פה מהעבודה, אני רוצה להישאר. אומר האדון, אין בעיה, בוא אל הדלת, לוקח האדון מרצע, ועושה חור באוזן של העבד, ואז העבד נשאר לעבוד אצל האדון עד היובל, מקסימום 50 שנה. אם כן, שם כתוב אוזן, לא כתוב איזה אוזן, ימין או שמאל, לומדים גזרה שווה ממצורה. מצורה כתוב על תנוך אוזנו הימנית, תנוך אוזן המתאר הימנית. וכאן כתוב באוזנו ובדלת של הנרצה, אז אני מבין שהאוזן הכוונה אוזן ימנית. אוזן אוזן לרצייה. נשאלת השאלה, לגבי מה שלמד רבה יד יד לקמיצה, שקמיצת המנחה צריכה לעשות ביד ימין. למה צריך ללמוד גזירה שווה ממצורה? למה לימד רבה בבר חנן נפקה, שהוא לומד בשם רבי יוחנן, שזה חייב דווקא לעשות בימין? הרי כתוב שמה את העניין הזה של כהן, וכתוב שמה את העניין של אצבע, אז מספיק שלומדים מזה שזה חייב להיות דווקא בימין. כן, כתוב שמה יד, אבל זה אותו רעיון. אם כתוב כהונה ויד, זה חייב לעשות דווקא בימין. למה צריך את הגזרה שווה בכלל למצורה? אומרת הגמרא, יש פה עוד דבר שלומדים. חד לקומץ וחד לקידוש קומץ. לימוד אחד לומדים לקומץ, עצם זה שהכהן צריך לקמוץ, הוא צריך לקמוץ בימין, ודבר אחד צריך ללמוד לקידוש קומץ, שכשמכניסים את הקומץ לתוך כלי, צריך להחזיק את הכלי ביד ימין. זה עוד דבר שלומדים לגבי העניין הזה של קמיצה במנחה. לכן צריך שתי לימודים שלומדים משם, שזה צריך להיות דווקא בימין. לימוד אחד מלמד אותנו שכשהכהן מוציא עם שלושת האצבעות מהמנחה והוא לוקח את הקומץ, זה צריך שזה יעשה דווקא בימין. גם אחר כך כשלוקחים את הקומץ הזה ושמים אותו אחר כך בכלי, שזה כנגד קבלת אדם, אז מקבלים את הקומץ בכלי שרת, גם כן צריך שהכלי יהיה ביד ימין. שואלת הגמרא ולרבי שמעון, הרי יש משנה במסכת מנחות בדף חפבב עמוד א', כתוב שם ככה, אם הכהן הקטיר את המנחה על המזבח שלא בכלי שרת, הכהן לקח את את הקומץ למזבח לא בכלי שרת, אז לפי דעת תנא קמא זה פסול, ורבי שמעון מכשיר. עכשיו נשאלת השאלה, לפי דעת רבי שמעון זה לא באי קידוש. רבי שמעון סובר שלא חייבים להכניס את הקומץ לתוך כלי. לא חייבים להכניס את הקומץ לתוך כלי, אלא אפשר לקחת את הקומץ ישר ביד של הכהן ולהקטיר את זה למזבח. אז אם כן, ודאי שזה לא חייב להיות דווקא להכניס את הקומץ לתוך כלי, כי הרי אמרנו לקידוש קומץ בכלי. אז בסדר, צריך לימוד אחד שכשהכהן קומץ בידו הוא צריך לקמוץ בימין. אבל הלימוד השני שלמדנו, שאחר כך הוא מכניס את זה לתוך כלי, צריך להחזיק את זה ביד ימין את הכלי ההוא, זה אנחנו לא צריכים ללמוד שזה חייב לעשות בימין, כי לפי דעת רבי שמעון בכלל לא היו מכניסים אחר כך את הקומץ לתוך הכלי, אז ודאי שזה לא חייב לעשות בימין. ולמאן דאמר לרבי שמעון נמי באי קידוש קומץ. אז אם כן, גם לפי הדעה שסוברת שכן, לפי דעת רבי שמעון כן צריך לשים את זה בתוך כלי, כי הוא סובר שמה שהכוונה שרבי שמעון אומר שאם שמו את זה על המזבח שלא בכלי שרת, לפי דעת רבי שמעון כשר, הכוונה היא שצריך קידוש קומץ, דהיינו שמכניסים את הקומץ בתוך כלי שרת, אבל אחר כך באמת לא חייבים לקחת את הקומץ בתוך הכלי אל המזבח, אלא אפשר אחר כך שכהן ייקח מתוך הכלי את הקומץ בחזרה, ובתוך היד שלו ייקח את הקומץ למזבח ויקטיר אותו שם. אז אם כן, שם גם כן אנחנו אומרים שלא חייבים להכניס את את הקומץ לתוך כלי דווקא ביד ימין. למה לא? אולי נגיד באמת שאם צריך להכניס את הקומץ לתוך כלי ולקדש אותו, לפי הדעה שצריכים לקדש אותו לפי דעת רבי שמעון, אולי נגיד שהם קדשים אותו דווקא בימין, אבל זה גם כן לא יכול להיות. כי אפילו למאן דאמר לרבי שמעון נמי באי קידוש קומץ בשמאל אכשורי מכשר. כי רבי שמעון ודאי סובר שאפשר להחזיק את הכלי ביד שמאל גם. למה? כי הרי מאיפה לומדים את הדין הזה שצריך לקדש את הקומץ בתוך כלי שרת? לומדים את זה מהדין של קבלת אדם שמקבלים אותו בתוך כלי שרת. והרי רבי שמעון סובר שקבלת אדם יכולה לעשות בשמאל. אז כל שכן שקידוש הקומץ יכול לעשות בשמאל. אז אם ככה לפי דעת רבי שמעון שסובר שקידוש קומץ בכלל לא חייב להיות דווקא בימין, אז אם כן, הגזרה שווה, מה הוא לומד עם הגזרה שווה הזאת? יד יד דרבה למה לי? היא לקמיצה עצמה, הוא לא צריך לימוד מיוחד לקמיצה, עצם זה שהכהן מכניס את שלושת האצבעות בשביל להוציא מלוא קומצו, בשביל לשים על המזבח, זה שצריך שזה יהיה בימין. רבי שמעון לא צריך לסבור את זה מהלימוד הזה של רבא בר בר חנה. הוא לומד את זה כבר מהלימוד של רבי יהודה, רב יהודה ברדה רבי חייה. מה אומר רבי יהודה ברדה רבי חייה? זה אמר רבי יהודה ברדה רבי חייה, מה הייתה עמד רבי שמעון? רבי שמעון אומר שמנחת חוטא, צריך להקריב את זה, מנחת חוטא, אז ככה, רבי שמעון אומר שאם באים לעשות את הקמיצה בכלי, לקחת את הקמיצה בכלי, אז זה יכול לעשות אפילו בשמאל. ואם רוצים לקחת את הקמיצה בימין, אז אם רוצים לקחת את הקמיצה ביד, אז אפשר אפילו לקחת את זה ביד. אפשר לקחת את זה גם ביד, לא חייבים לקחת את זה דווקא בכלי. מה הייתה מדה רבי שמעון? דאמר קרא, הפסוק אומר לגבי מנחה, קודש קודשים היא, מקישים את המנחה כחטאת וכאשם, שהמנחה זה כמו חטאת וכמו אשם, בא לעובדה ביד, אם רוצים לעשות עבודה, דיינו לקחת את הקומץ למזבח למשל ביד, אפשר לעשות את זה ביד גם, אבל אז צריך לעשות את זה דווקא בימין, עובדה בימין כחטאת, כי קורבן חטאת אנחנו רואים שאפשר לעשות זריקת אדם, עם היד, אפילו בלי כלי, כי הרי בזריקת הדם של חטאת היו טובלים את האצבע בתוך הדם, וככה היו מורחים את הדם על המזבח עם היד. אז רואים שבחטאת יש את המציאות הזאת שעושים זריקת הדם עם היד. בחטאת יש מציאות כזאת שעושים זריקת הדם עם היד. אז כשרוצים להקריב מנחה ביד, אז לומדים מחטאת, כי הרי מקישים מנחה גם לחטאת, שאפשר לעשות את זה ביד, אבל אז חייבים שזה יהיה בימין, כי קורבן חטאת חייב להיות בימין. בא לעובדה בכלי, אם הוא רוצה לעשות את העבודה על ידי כלי מצוין, אז הוא יכול להקל כולה אחרת, שזה יכול להיות אפילו ביד שמאל. למה? כמו אשם, כי אשם אמנם אי אפשר לזרוק את הדם ביד, רק בכלי, אבל באשם יש כולה אחרת שזה יכול להיות אפילו ביד שמאל. אז אם כן, אתה רואה מכאן שלפי דעת רבי שמעון, אפשר לקחת את הקומץ אל, אפשר לקחת את הקומץ אל המזבח, הקמיצה עצמה, אפשר זה, אם צריך לקחת את הקומץ דווקא, אם לוקחים אותה ביד, זה שצריך לקחת אותה בימין, רבי שמעון לומד את זה מדעת רבי, מדברי רב יהודה ברי דרבי חייא, כי הוא מקיש את המנחה לחטאת. ברגע שהוא לוקח את זה ביד, זה צריך להיות בימין. ואם הוא רוצה לקחת את זה בכלי, אפילו לא צריך לקחת את זה בימין, הוא יכול לקחת את זה בשמאל. אז ודאי שלא צריך לימוד מיוחד שהקמיצה צריכה לעשות בימין מהחידוש של רבא בר בר חנה. כי ממה נפשך? בכל מקרה לא יצטרכו לימוד. כי אם אתה סובר שהוא עושה את זה ביד, אז הוא צריך לעשות את זה בימין, לא בגלל שלומדים את זה מהלימוד של רבא בר בר חנה, אלא בגלל שמדמים את זה לחטאת. ואם זה בכלי בכלל לא צריך ימין, אז ודאי שלא צריך להגיע ללימוד של רבא בר בר חנה. אז מה תגיד? אז מה כן נשאר? מה באמת רבי יוחנן צריך לימוד? מה רבי שמעון צריך לימוד מיוחד? שזה חייב להיות, הקמיצה חייבת להיות דווקא בימין. אלא אומרת הגמרא, לא נצריכה, אלא לקומץ מנחת חוטא. כשהכהן בא לקחת קמיצה ממנחת חוטא, שהרי יש חוטא שצריך להביא קורבן עולה ויורד. מה זה נקרא קורבן עולה ויורד? קורבן שזה עולה, דיינו צריך להביא בהמה, לעלות ולהביא בהמה אם הוא עשיר, או לרדת ולהביא עוף אם הוא עני, ואם הוא דלי דלות, הוא עני שבעניים, הוא יכול אפילו להביא מנחה. וזה נקרא מנחת חוטא. זה הקורבן שלו בשביל לחפר על חטאים מסוימים שמביאים עליהם קורבן עולה ויורד. מנחת חוטא, ההלכה היא שצריך לקמוץ מהמנחה, כמו כל מנחה. עכשיו, מה היה עולה על דעתנו שאפשר לעשות ביד שמאל? כי הרי רבי שמעון אומר, הועיל ואמר, סלקלת החמין, היה עולה על דעתנו לומר, שהועיל ואמר רבי שמעון שלא יהיה קורבנו מעודר, הרי רבי שמעון אומר, תראה, מנחת חוטא, לדעתי צריכים להוסיף לזה שמן, לבונה, הכל צריך להוסיף, למה? כי סך הכל שלא יהיה חוטא נזכר, הוא גם עשה עבירה וגם ירוויח שהוא חוסך שהוא לא יצטרך להביא שמן, לדעתי הוא היה צריך לשים שמן. למה באמת התורה אומרת שבמנחת חוטא לא שמים שמן בתוך המנחה, אלא רק סולת וזהו, יהיה מנחה יבישה, כדי שהקורבן של החוטא לא יהיה מעודר. הוא עשה עבירה שירגיש עבור, שלא ירגיש ככה טוב עם עצמו, שמביא קורבן ככה נוצץ, יפה עם שמן. לכן אומר רבי שמעון שחוטא לא מביא שמן ביחד עם, הוא לא לש את המנחה עם שמן. אותו דבר אם כן, גם כשעושים קמיצה במנחת חוטא, היה עולה על תתן לומר שאפשר לעשות קמיצה בשמאל, למה זה הרי חוטא, שלא יהיה קורבן לא מעודר. כמה שמלן, הייתי אומר כי קמץ לה בשמאל, נמי תתקשר, גם אם הכהן יעשה קמיצה בשמאל, בסדר, זה הרי מנחת חוטא, לא מגיע לו שיצטרכו לעשות את זה דווקא בימין, כמה שמלן, לכן מלמד אותנו הלימוד המיוחד, שכתוב כהונה וכתוב אצבע, ללמד אותנו מהלימוד שלמדנו מרבא בר בר חנה, שאיפה שכתוב כהן, וכתוב אצבע או יד, זה אומר שזה חייב לעשות דווקא בימין, ולכן במקרה של מנחת חוטא, יצטרכו לעשות את הקמיצה דווקא בימין, ולא בשמאל. עד כאן דף כ"ד.